ביומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה. אנחנו אוחזים בפרק החמישי של הלכות שלוחים ושותפים. פרק זה, שהוא השני משבעת הפרקים העוסקים בהלכות השותפים, עוסק בתחילתו באופן התנהלות השותפים בממון המשותף, לאחר מכן בדיני ההונאה של השותפים, דין המוחסים שמחלו מחמת אחד השותפים, הדין בהציל אחד מהשותפים, מוחזקות השותפים בנכסי השותפות, דרך החלוקה כאשר אחד השותפים יבצע את החלוקה לבדו, שותפות הקשורה לאיסורים, והרמב"ם מסיים בעניין ביטול השותפות כשאחד השותפים מת. פותח הרמב״ם בהלכה א', המשתתף עם חברו בסתם, שני אנשים שעשו ביניהם שותפות ולא ייתנו בפירוש כיצד ינהגו ביניהם בסחורה שיקנו בממון השותפות, הרי זה כל אחד מן השותפים לא ישנה ממנהג המדינה שנוהגים באותה הסחורה, כגון שבאים מנהגם למוכרה בזמן ידוע לא ימכרנה בזמן אחר. והפרי שביה שבכוונת הרמב״ם גם לומר שלא יסחור בסחורה שאין רגילים לסחור בה באותה המדינה. ולא ילך עם הסחורה למקום אחר למוכרה שם ללא הסכמתו של השותף השני, אלא אם קרנה באותו המקום. ואף אם באותו המקום מוכרים את הסחורה ביוקר יותר ומטעם שיתבהר בהלכה ד', ולא ישתתף בה עם אחרים שיכניס גם אותם להיות שותפים עמו בחלקו בעסק, ובכל הזמן שצריך להתעסק בעסק המשותף לא יתעסק בסחורה אחרת לסחור בה, אלא יתעסק רק בעסק המשותף. ומבאר הלבוש שזהו כדי שישים את ליבו ונפשו לעסק השותפות, שבאם הוא מתעסק בסחורה אחרת דעתו על אותה הסחורה ולא ייתן עיניו כל כך בעסק המשותף, וכך גם לא ימכור את הסחורה בהקפה, דיינו שהקונים ישלמו עבורה לאחר זמן, אלא אם כן הסחורה היא דבר שדרכו להימכר תמיד בהקפה במקום זה, שאז הוא יכול למכור בהקפה כמנהג המדינה, וכך גם לא יפקיד את הסחורה ביד אנשים אחרים. מבאר הנשיא וסמישפוט שמעבר לטעם שאין השומר רשאי להפקיד את הפיקדון ביד אדם אחר שאינו נאמן למפקיד, הרי בשותפים ישנו טעם נוסף, שייתכן שירצו למכור את החפץ וכשיבואו לתלום מיד השומר לא יהיה השומר בביתו. הרי את כל הדברים הללו לא יעשה אחד השותפים, אלא אם כן ייתנו כן ביניהם בתחילה בזמן שהשתתפו, שאז יוכל אחד השותפים לעשות לבדו את כל הדברים הללו, משום שכל תנאי שבממון קיים, או שעשה כן מדעת חברו השותף, שאף אם לא ייתנו כך בשעה שהשתתפו, הרי אם הוא רוצה לעשות את אחד הדברים הללו מדעת השותף השני, הרי כל דבר שכל השותפים מסכימים עליו הנוגע לעסק המשותף, כמובן יכולים הם לעשות כן, ואף אם עבר אחד השותפים על אחד הדברים הללו ועשה כן שלא מדעת חברו, שהיה אסור לו לעשות כן, הרי באים לאחר שעשה כך שלא ברשות, הודיעו לשותף השני ואמר לו עשיתי כך וכך, והסכים חברו למעשיו, הרי זה פטור גם אם אחר כך נגרם הפסד על ידי מעשיו, מאחר שהשותף השני הסכים למעשיו אף שהסכים רק בדיעבד. וכמובן שאם יש כמה שותפים צריך להודיע לכולם, ואם אחד מהם אינו מסכים, אין מחילת האחרים או אלה. ואין כל הדברים האלו שמסכים בהם שותף אחד למעשה שותפו האחר, אף שלא ייתנו כן מתחילה, צריכים קניין, כדי שמכוח הקניין יתחייב השותף השני להיות שותף להפסדים שיגרמו ממעשיו, אלא בדברים בלבד שאומר שמוכל ומסכים למעשה השותף הוא אילה מחילתו. וכפי שנתבהר בהלכות מחירה, שמחילה אינה צריכה קניין. ומבאר הפרי ששאף שמחילה מועילה רק בחוב, הרי כאן נחשב שהשותף חייב לחברו ממון על ההפסד וחיסרון שגורם לו במשך שינה, ולפיכך מועילה לכך מחילה. ומפשוט דברי הרמב״ם משמע שאין מועילה אלא הסכמה מפורשת של השותף. אבל אם כשהודיעו שתק, אין הדבר נחשב להסכמה. ומבאר אסמה שיכולו לטעון שלא משום הסכמה שתק, אלא משום שהמעשים כבר נעשו. אך האחרונים הוכיחו מדברי הראש והמעריק שסוברים שדי במה שהשותף ראה את מעשה ושתק ולא מחה. הלכה ב', אחד מן השותפים שעבר ומחר בהקפה שלא מדעת חברו וללא שיתנו על כך, או שפירש שיפליג עם הסחורה המשותפת בים שהוא מקום סכנה, שישנו חשש שתתבע הספינה ותובד הסחורה, או שהלך למקום אחר ביבשה, או שנסע ונתן גם בסחורה אחרת בזמן שהיה צריך לעסוק בסחורה המשותפת, וכן כל כך יוצא בילו הדברים שאסור לו לעשות ללא הסכמת חברו, כפי שנתבהר בהלכה הקודמת, הרי הדין הוא שכל פחת, דיינו הפסד, שעבר ושינה ממה שהיה מותר לו לעשות, הרי זה חייב לשלם לבדו, שאין השותף השני נושא עמו בהפסדים הללו. ואף אם עשה את אחד הדברים הללו מתוך כוונה שהדבר יועיל לעסק המשותף. וכתב הרמב״ם שרק הפסד שיבוא מחמת שעבר חייב הוא לשלם לבדו, ומשמע שהפסדים אחרים ש באו לאחר שעבר, אם הם לא באו מחמת מה שעבר, אין הוא חייב לשלם לבדו את ההפסד, ואף שתחילתו בפשיעה וסופו באונס חייב, הרי זהו רק באונס שבא מחמת הפשיעה. ואם היה שם שכר, שמחמת המעשה שעשה שהיה אסור לו לעשותו נגרם רווח לעסק, הרי אינו נוטה לעצמו את כל הרווחים הללו, אלא השכר לאמצע. דיינו ששניהם חולקים את אותו הרווח, כמו שיתנו ביניהם מתחילה שיחלקו בשכר. שבין אם הם יתנו שיחלקו שווה בשווה, או שיתנו שאחד יקבל יותר מחברו, הרי הם חולקים לפי מה שיתנו. ואין אומרים שפשיעתו גורמת לו לקנות את כל העסק המשותף, ומתחייב במחצית הממון לשותפו, אלא הממון נשאר בחזקת שני השותפים כמו שהיה, ולפיכך חולקים שניהם ברווחים, ורק אם נגרמו הפסדים כתוצאה מפשיעתו הרי עליו לשאת בהפסדים לבדו. לפיכך, כיוון ששותף שפעל שלא כראוי, הרי באם הוא הפסיד ההפסד הוא לא לבדו, ואם הוא הרוויח הרווח הוא לשניהם, הרי הנותן מאות לחברו בתורת שותפות כדי לקח בהן חיטים לסחורה, שהם עושים ביניהם עסקה שהיא שותפות, שהאחד מביא את הממון, והשני תורח וקונה את החיטים ועושה בהם סחורה, ושניהם חולקים ברווחים. ועבר השותף המתעסק על מה שסיכמו ביניהם, והלך וקנה במאות שנתן לו שותפו שעורים, או להפך שנתן לו מאות כדי לקנות בהם שעורים והלך וקנה בהם חיטים, שכאשר הוא עבר על מה שיתנו ביניהם בפירוש, הרי זה לא פחות חמור מכאשר עבר על מה שמנהג המדינה לעשותו. הרי באים פחתו שנגרם הפסד כתוצאה ממה ששינה, כגון שכשקנה שעורים פחתו דמי השעורים, הרי זה פחתו לזה שעבר שכל ההפסד מוטל על המתעסק ששינה, ועליו לשלם לבעל הממון את ההפסד. ואם הותירו לאמצע שבאים עלו דווקא דמי השעורים שקנה, הרי אף שרק משום ששינה וקנה שעורים נגרם הרווח המיוחד, הרי מכל מקום השעורים הם סחורה משותפת לשניהם, ולפיכך הם חולקים ברווחים בשווה. וכן אם הלך אחד השותפים ונשתתף עם אדם אחר זר שלא היה שותף עם והוא שיתף אותו בממון השותפות, ועבר בזה על האיסור לשתף אדם זר בעסק ללא הסכמת כל השותפים. ואם השותף שצירף הפסיד לעסק, הרי זה הפסיד לעצמו, שההפסדים שנגרמו כתוצאה מצירופו של השותף הנוסף, הרי מעל חשבון מי שצירף אותו בלבד. ואם נסתכר שהשותף הנוסף גרם לרווחים מיוחדים בעסק, הרי השכר לאמצע שהם חולקים ביניהם את הרווח. וכתבו המפרשים שאופן חלוקת הרווח הוא שיחלקו שני השותפים הראשונים ביניהם בשווה, והשותף השני מתחלק בחלק שקיבל ברווח עם השותף שהוסיף, וכל זה כששיתף אדם נוסף בממון השותפות. אבל אם נשתתף עם אחר בממון עצמו, דיינו בממונו הפרטי ולא בממון השותפות, הרי אף שעשה כך בזמן השותפות עם הראשון, אין לשותפו חלק בממון, שאם פחת ממון עצמו ששיתף בו אדם נוסף, פחת לעצמו, ואם הרוויח, הרוויח לעצמו. כתב הכסף משנה שהחידוש בזה הוא שאף שנתבהר בהלכה א' שאינו להתעסק בסחורה אחרת בשעה שעליו להתעסק בעסק השותפות, מפני שהוא עלול להתרשל בעסק השותפות, הרי המקום לומר שנחשב הדבר כאילו יתנו, שבאם יתעסק בסחורה אחרת, הרי הרווח של הסחורה האחרת יהיה שייך לשניהם. ובזה החידוש הוא שייך לו בלבד, יחד עם השותף הנוסף ששיתף עמו. ואם יתנו ביניהם השותפים באופנים אחרים, הרי הכל לפי התנאי. כגון שאם יתנו ביניהם שאף אם מסחר בממונו הפרטי, הרי הרווחים וההפסדים שבממונו הפרטי גם יהיו בשותפות. הרי באופן זה הם יחלקו ביניהם אף ברווחים ובהפסדים של ממונו הפרטי, שרי כל תנאי שבממון קיים. הלכה ג' הנותן מאות לחברו לקח בהן פירות למחצית שכר, שהם עושים שותפות של עסקה, שאחד השותפים מביא את הממון, והשותף השני תורח ומתעסק בקניית הפירות ומחירתם וחולקים ברווחים, והמתעסק בקניית ומחירת הפירות רוצה לקנות פירות לעצמו מהמאות שלו שאינן מכלל השותפות. הרי זה רשאי לקח לעצמו אפילו מאותו אמין שקונה עבור העסקה, ואין חוששים שישתדל בשלו יותר ממה שישתדל בשל השותפות. ואף שנתבהר בהלכה א' שכאשר עליו להתעסק בעסק המשותף, אסור לו להתעסק בעסקים משלו, מבארים הפרי שהטז והשח, ששם מדובר כגון שהוא יושב בחנות למכור את הסחורה המשותפת, שעליו להיות עסוק כל היום רק במחירת הסחורה המשותפת, ובואים ימכור גם סחורה משלו, הרי הוא לא ישקיע את כל מרצו בסחורה המשותפת. אך כאן מדובר שאין עליו לשב בחנות כדי למכור את הסחורה, כך שהוא לא נדרש כל יומו לעסוק במלאכת השותפות. ואם אכן קנה לעצמו מאותו אמין, כשהוא מוכר את הפירות, לא ימכור את שניהם כאחד. דיינו שלא יערב את פירותיו הפרטיים עם פירות העסק המשותף יחד ועם קרם. מבאר הכסף משנה שזהו מחשש, שמא הפירות שקנה לעצמו גרועים יותר, וכשימכור את הכל יחד במחיר אחד, יפסיד שותפו כשיחלקו ברווחים בשווה. ואף אם ימכור את מקצתם ביוקר ומקצתם בזול, יש לחשוש שיחשב את אותם שנמכרו ביוקר לעצמו ואת אלו שבזול לחברו. אלא מוכר אילו בפני עצמן ואילו בפני עצמן. כתבו הכסף משנה והשח שמה שכתב הרמב״ם שהוא רשאי לקח לעצמו מאותו אמין, הרי הכוונה היא אפילו מאותו אמין, שאין חוששים שמה יערב את פירותיו עם פירות העסק ויגרום הפסד לחברו, אך בוודאי שרשאי הוא לקנות לעצמו ממין אחר. אך במאות של העסקה לא ייקח לעצמו חיטים ולחברו שעורים. דהיינו שבחצי מהמאות הוא יקנה חיטים כדי להרוויח בהם לעצמו, ובחצי מהמאות הוא יקנה שעורים כדי להרוויח בהם לחברו, וכך גם להפך, אלא ייקח בכולן חיטים או ייקח בכולן שעורים, כדי שיהיו מאות שניהם שווים בחבלה, שבאם באחד המינים יהיה רווח ובשני יהיה הפסד, הרי לא ירוויח האחד ויפסיד האחר, אלא שניהם יהיו שווים בהפסדים וברווחים של כל הסחורה שקנה. ולפי גרסה אחרת, כדי שיהיו מאות שניהם שווים בחבילה, דהיינו שינהגו בהם באופן שווה כחבילה אחת. בכל זה הוא ביור ההלכה כפי שלמדו הכסף משנה והשח. אך אבן עזל כתב שפשטו דברי הרמב״ם בהלכה זו הם, שנותן מאות לחברו לקח בהן פירות, רשאי הוא לקח לעצמו מממונו רק מאותו אמין שקנה לעסקה, ועל כך כותב הרמב״ם בסיום ההלכה שלא יקנה לעצמו חיטים ולחברו, דהיינו לעסק המשותף שעורים, מחשש שכשיבוא לשוק ויראה שבחיטים אפשר להרוויח יותר מהשעורים, הרי הוא יקנה לעצמו חיטים ולעסק המשותף שעורים. אלא מותר לו לקנות פירות לעצמו רק אם קונה לעצמו מאותו אמין שקונה לעסק המשותף. הלכה ד' אחד מן השותפים שהשתתפו בסתם, שלא ייתנו ביניהם לקחת את הסחורה גם למקומות אחרים כדי למוכרה שם, שנתבהר בהלכה א' שבאופן זה אסור לאחד מהשותפים לקחת את הסחורה למקום אחר ללא דעתו של השותף השני. הרי אם אחד השותפים אמר לחברו נוליך את הסחורה למקום פלוני שנמכרת שם ביוקר ונמכור אותה שם כדי להגדיל את הרווחים, שהוא לא סתם רוצה לקחת אותה למקום אחר כדי למכור אותה יותר בקלות, אלא שבאופן זה הם יכולים להגדיל את הרווחים, הרי יכול חברו לעכב עליו מחשש שיקרה לסחורה איזה אונס בדרך שמחמתו טובה את הסחורה, או שתנזק הסחורה מחמת הובלתה בדרך. ואף על פי שקיבל עליו השותף שהציע זאת שכל אונס או כל פחד, דיינו כל נזק שיבוא מחמת הולכת הסחורה לאותו מקום, יהיו על אחריותו שהוא ישלם אותם כך שהשותף השני לא ינזק מכך כלל, כך שהוא יכול רק להרוויח מהולכת הסחורה לאותו מקום, שבאם הסחורה לא טובת ולא תנזק, הרי הוא ירוויח רווחים גדולים יותר. ואם יקרה לה משהו, הרי יש לו ביטוח שחברו מוכן לשלם את כל הנזק שיגרם. בכל זאת, הרי חברו מעכב עליו שלא יוליך את הסחורה לאותו מקום, שהרי אומר לו, אין רצוני שאתן בידיך את המאות שבידי, ובמקרה שאכן יקרה נזק לסחורה, יהיה רודף אחריך עד לאותו המקום שאתה הולך אליו בכדי לעשות דין על מנת להוציא את מאותיים ממך. וכן, כל כיוצא בזה שיכול השותף לעכב את שותפו מללך למקומות רחוקים מחמת טענות דומות. וכתב הרדב"ש שמכיוון שטעם זכות השותף לעכב את חברו מלהוליך את הסחורה למקום אחר ומשום שאין הוא רוצה לתרוח אחריו לדין, הרי במקום שלפחות מחצית הסחורה נשארה במקומו, אין הוא יכול לעכב על שותפו מלקחת את הסחורה למקום אחר, שהרי באם יערה אונס יוכל לגבות את חלקו ממה שנשאר תחת ידו ולא יצטרך לתרוח אחריו לדין. וכתב הנשיא וסמישפוט שבאם השוק קרוב לעיר שבה הם נמצאים, יכול הוא לקחת אף את כל הסחורה לאותה העיר שבה נערך השוק, אף כנגד דעת חברו. ובגדר הדבר כתב בערוך השולחן שצריך לנהוג לפי ראות עיני הבקיעים לפי הזמן ההווה. ולפיכך באם יש יריד שהוא איננו מאוד רחוק מהעיר שבה הם נמצאים, הרי אף שבלא היריד אין דרך הסוחרים להוליך את הסחורה למקום זה, הרי כאשר יש באותה העיר יריד שדרך הסוחרים להוליך את סחורותיהם לשם, יכול הוא להכריח את חברו לקחת את הסחורה לאותה העיר. הלכה ה' אחד מן השותפים שהשתתפו בסתם ולא ייתנו ביניהם באיזה זמן ימכרו את הפירות, שבא אחד מהם לישן, דיינו להשות את הפירות של הסחורה המשותפת עד זמן הידוע, דיינו עד הזמן המקובל באותו מקום להשותם, שבאותו הזמן הפירות יקרים יותר ולפיכך הדרך להשותם עד לאותו הזמן כדי להרוויח יותר, וזהו בין אם משום שבאותו הזמן מחיר הפירות עולה, ובין אם משום שהפירות עצמם כשמתיישנים הם הופכים להיות טובים יותר, הרי אין חברו השותף השני מעכב עליו מלהמתין עד לאותו הזמן מתוך חשש שהם התקלקלו הפירות בינתיים, דאף שנתברר בהלכה הקודמת שיכול אחד השותפים לעכב מלקחת סיכונים בנוגע לפירות באופן שהוא מוליך את הסחורה למקום אחר אף שעל ידי זה יהיה רווח גדול יותר. מכל מקום, מכיוון שבאותו המקום מקובל להשות את הפירות עד לאותו הזמן, הרי אין חברו יכול לעכב עליו בזה. אך באם אין במקום זה זמן ידוע להשות את אותן הפירות, ואחד השותפים מבקש לעכב את מחירתם כדי למוכרם בזמן מאוחר יותר במחיר יקר יותר, הרי זה חברו מעכב עליו מלהשותם, שהוא יכול לתבוע למוכרם באופן מיידי מחשש שהם יתקלקלו בינתיים. וכאמור, שאין השותף האחד יכול להכריח את חברו לקחת סיכונים בסחורה המשותפת, אף שעל ידי זה יש להם סיכוי טוב להרוויח יותר, אלא אם כן הדבר נהוג באותו המקום. ועד כאן בעניין אופן התנהלות השותפים בממון המשותף, ובהלכה הבאה התבררו דיני ההונאה של השותפים זה על זה. הלכה ו', שותפים שבאו להשתתף בפירותיהם והביא כל אחד את פירותיו והרבו אותם, שכאשר כל אחד הביא את פירותיו עוד קודם שהרבו שמו את פירותיהם, שהם שמו לראות כמה שווים הפירות של כל אחד מהם, ואחר השומן השתתפו בהן שהרבו את הפירות יחד, הרי אם אחר כך התברר שלא שמו כהוגן והייתה ביניהם הונאה, כגון שסיכמו שכל אחד מהם יביא פירות בשווי שווה לשל חברו, וכך הם יהיו שותפים שווים בעסק, והם שמו את הפירות שכל אחד מהם מביא בסכום שווה לשל חברו. הרי יש להם דיני הונאה זה על זה, כמו במקח, שבאם ההונאה הייתה שטות, הרי על המענה להשיב את ההונאה למתענה, ובאם ההונאה הייתה יותר משטות, נחלקו הפוסקים האם בטלה השותפות. ומבאר הפריש את החידוש שבדבר שהיה מקום לומר שדיני ההונאה חלים רק במחר, שנאמר בפרשת בער, וכי תמכרו ממכר לעמיתך או קנו מיד עמיתך על תנוי שתחיב, אך לא בהשתתפות של שותפים בסחורה שלהם. ועל כך הוא החידוש שמכיוון שראינו שהם שמו ודקדקו להיות שווה בשווה, הרי זה כמחר ויש בו הונאה. ואם הרבו את הפירות של שניהם בלא עשיית שומה מתחילה ומחרום ונסו ונתנו בדמיהן, הרי לו מחשבין עכשיו את הפירות כמה היו שווין מתחילה בעת שנשתתפו, ועל פי זה מתברר חלקו היחסי של כל אחד מהם בשותפות, ומחשבין את השכר או את ההפסד ביניהם לפי מה שנתברר חלקו של כל אחד מהם בשותפות. וכתב אסמה שהחידוש שבזה הוא שאף שהרבו את פירותיהם תחילה ללא שומה, וגם לא באו לעשות את החשבון ביניהם כמה כל אחד מהם השקיע אלא לאחר זמן. מכל מקום אין אנו אומרים שמחלו זה לזה ויחלקו את הכל בשווה, אלא מחשבים כמה היו שווים פירותיו של כל אחד מתחילה ומחלקים את הרווח או ההפסד לפי ההשקעה. הלכה הזין, שותפים הם הולכים סחורה ממקום למקום וצריכים לשלם מכס שמחלו להם המוכסין על המכס. הרי זה מחלו להם צעה שרווח המחילה הוא לכולם ואין האחד מהם זוכה בו יותר מהאחרים. ומבאר המראה מרוטנברג שהחידוש בדבר הוא גם כאשר האחד מהם הוא שהלך לבקש שהמוכסים ימחלו להם על המכס, שהיה מקום לומר שהמחילה היא רק לאותו אחד שבא לבקש אותה מהם, ומכל מקום אנו אומרים שמכיוון שמחלו בסתם מחלו לכולם, ואף שהמחילה הגיעה על ידי תרחתו של השותף האחד, מבאר ערוך השולחן שכל מה שאחד השותפים עושה לטובת השותפות, הרי הרווח מזה שייך לכל השותפות. אך באים אמרו המוכסים משום שותף פלוני מחלנו, אין הכוונה שאמרו שמוכלים את חלקו של פלוני, שאז בוודאי הם מחלו רק את חלקו, אלא שמשום שותף פלוני הם מחלו את המכס לכולם, הרי מה שמחלו מחלו לא בלבד, והוא זוכה בכל רווח המחילה, שכל אחד מהשותפים צריך לשלם לאותו השותף את מה שהיה צריך לשלם למכס, שבשונה מהרישה שמחלו להם בסתם, שאז אף אם אחד השותפים הוא שפעל את מחילת המכס, הרי המחילה היא לכולם, הרי כאשר הם אמרו בפירוש שמחלו משום שותף פלוני, אף שניתן היה לומר שמשום שותף פלוני הם מחלו לכולם, הרי אנו אומרים שהם מחלו את כל המכס לאותו השותף בלבד, ולפיכך כולם צריכים לשלם לו את חלקם במכס. ושותפים שהיו באים בדרך בשיירה, ועמדו עליהן ליסטים וגזלו את ממונם של בני השיירה, והצילה אחד מן השותפים בני השיירה את ממון כולם, הרי זה הצילה האמצע, שאינו רשאי ליטול לעצמו את כל מה שהציל, אלא כולם חולקים בו. ובחלק מהדפוסים מופיעה כאן הגרסה בדברי הרמב״ם, שדבר זה הוא אפילו כשאין יכולים חבריו להציל, שבאופן זה הרי התייאשו חבריו מנכסיהם, הרי מכל מקום כיוון דלא פלאג שלא חילק את עצמו מהשותפות, כיוון דלא אמר כלום שהוא לא אמר שהוא מציל לעצמו, הרי מה שהציל הציל בשליחות כולם או לצורכם. וכפי שכתב רשי שדרך השותפים לתרוח האחד בשביל חברו, בוודאי דעתו הייתה להציל לצורך העסק המשותף של כולם. ואם הוא אמר לעצמי אני מציל, שבכך הוא חילק את עצמו מהשותפות, הרי מה שהציל הציל לעצמו ואין לשותפים חלק בו. וכתב הרדבה שבדעת הרמב״ם לומר שגם אם שאר השותפים שבשיירה יכולים להציל, הרי מכיוון שהוא חילק את עצמו מהשותפות יכולו להציל הכל לעצמו. וכתב הכסף משנה שאף שאין השותף האחד יכול לחלוק את השותפות שלא מדעת שאר השותפים קודם שהגיע הזמן שקבעו לסיום השותפות, הרי באופן כזה שישנו הפסד פתאומי יכולו לחלוק. אך בחלק מדפוסי הרמב״ם הגרסה היא שבאים יכולים שאר אנשי השיירה השותפים להציל, הרי זה הציל רק עד כדי חלקו לעצמו והיותר שלהם, שכל אחד משאר השותפים מקבל את חלקו, ורק באים אינם יכולים להציל, הרי הציל את הכל לעצמו. וזוהי כשיטה שהביא הראש בשם רבינו שמחו. וטעמם שאף שבשותפים גם אם יכולים להציל, יכול המציל לחלוק את עצמו מהשותפות או להציל לעצמו, הרי אינו יכול לזכות ממה שהציל, אלא כשיעור חלקו בשותפות. אבל כשמציל יותר מכשיעור חלקו בשותפות, הרי אף כשחולק את עצמו מהשותפות, אינו יכול לזכות בחלקם של האחרים שעדיין לא התייאשו מלהציל, ולפיכך הוא אינו זוכה בחלקם אלא כשאינם יכולים להציל. ובשולחן ערוך פסק את דברי הרמב״ם ללא הוספת הדפוסים, דהיינו שבאים אמר לעצמי אני מציל, הרי הציל לעצמו בכל מצב גם אם האחרים יכולים להציל. אחרמו פסק את שיטת הרבינו שמחו שהדבר תלוי באם האחרים יכולים להציל או לאו. וההלכה הבאה עוסקת במוחזקות השותפים בנכסי השותפות. הלך האחד דבר מיטלטל, הידוע שהוא שייך לשני שותפים, אף על פי שהוא עומד ברשותו של אחד מהן, כגון שהוא מונח בביתו. הרי אף שהכלל הוא שחזקה שכל מה שתחת יד אדם הוא שלו, שבאם חפץ הידוע שהוא שייך לראובן נמצא בידו של שמעון, והוא טוען שהוא קנה את אותו החפץ ממנו, הרי עצם העובדה שהחפץ נמצא ברשותו של שמעון, מהווה הוכחה לדבריו שהוא קנה את החפץ, ומשאירים את החפץ אצל שמעון. הרי בשותפים אין את החזקה הזו, שאף שהחפץ המשותף נמצא ברשותו של אחד מהן, אין הוא יוצא מחזקתו של השני במשך כל ימי השותפות שיתנו ביניהם להשתתף, וזה שהוא ברשותו אינו יכול לטעון שלקחו ממנו, דהיינו שהוא קנה מהשותף השני את חלקו בחפץ, או שהשותף השני נתנו לו את חלקו בחפץ במתנה, והראיה שהחפץ נמצא ברשותו. דמה שהחפץ המשותף נמצא ברשותו אינו מהווה ראיה שהוא קנה אותו או קיבלו במתנה מהשותף השני, משום שהשותף אינו מקפיד על מה ששותפו נוטל את החפץ המשותף לרשותו. ואף לא נאמר לאחר לשותף שאינו ברשותו, שמספק הרי המוציא מחברו עליו הראיה, וכיוון שהוא בא להוציא מיד המוחזק בחפץ בטענה שהוא לא מחר ונתן לו את החפץ, כאשר עלה טוען שהוא קנה או קיבל אותו במתנה, הרי עליו להביא ראיה כדי להוציא מיד המוחזק, אלא הרי הוא נחשב בחזקת שניהם, שהחפץ של השותפים נחשב בחזקת שניהם גם כאשר הוא נמצא ברשותו של אחד מהם. ובייר רשי שכל אחד מהשותפים מפקיר את רשותו לחברו להניח שם את חפציו, ולפיכך אף כשהם ברשות האחד, אין השני נחשב כמוציא מחברו, שהרי גם ברשותו הם, כיוון שאין חברו מקפיד מלהשאיל לו את המקום, והוא נחשב בחזקת שניהם עד שיביא השותף האחר שהוא ברשותו ראיה, דיינו עדים לטענתו שקנאו שקיבלו במתנה. ובשולחן ערוך הוסיף שאף אם נשתה החפץ ביד השותף המחזיק בו זמן רב, אינה חזקה. אך כתב הרמב״ם שזהו רק כל ימי השותפות, אך לאחר שחלקו יש לכל אחד מהם חזקה בחפץ שהיה לפני כן של שניהם. ומבאר הבך שזהו משום שלאחר החלוקה השותף מקפיד על מה ששותפו נוטל את חפצי השותפות לרשותו, וכך פסק הרמו. ובהלכה הבאה התבאר אופן החלוקה כאשר אחד השותפים חולק שלא מדעת שאר השותפים. הלכה תת, אחד מן השותפים שבא לחלוק את השותפות שלו מדעת חברו, ומדובר שהוא חולק לאחר שהסתיים הזמן שקבעו לשותפות, או כשלא קבעו זמן לשותפות שהוא יכול לחלוק בכל עת שירצה, או כפי שנתבאר בפרק הקודם. הרי כאשר אחד השותפים עושה את החלוקה שלו מדעת חברו באופנים שהדבר מתאפשר, הרי הוא חולק בפני שלושה אנשים דווקא, שהם נחשבים כבית דין כדי שהחלוקה תהיה כהוגן, ואין צריך שיהיו השלושה בית דין מומחים, אלא אפילו שלושתם מן הדיוטות יכול לחלוק בפניהם. ובלבד שיהיו שלושת האנשים נאמנים, כדי שלא יטו את השומה לטובת אחד השותפים. וכתב הכסף משנה שזהו דבר פשוט, שאם לא כן איך יאמינו להם. ובנוסף לכך יודין בשומה, וגם זה כתב הכסף משנה הוא מסברה, שהרי אם לא כן איך ידעו לחלוק, אך באם חלק לה את הסחורה המשותפת בפני פחות משלושה אנשים, לא עשה כלום שחלוקתו בטלה, והרי הם שותפים כבתחילה. אך באמת דברים אמורים שצריך לחלוק את השותפות בפני שלושה, כששותפותם הייתה בפירות, שצריך לשום את השווי שלהם כדי שתהיה החלוקה כראוי. אבל אם היו שותפים במאות, הרי המאות כחלוקינן, ששוויים ברור, ולפיכך אינן צריכות שומה לצורך החלוקה. ולפיכך יש לו לשותף שבא לחלוק לחלק את השותפות אף שלא בפני בית דין. וכיוון ששותפו אינו נמצא לפנינו ואי אפשר עתה לתת לו את חלקו, הרי זה מניח את חלק חברו בבית דין שישמרו לו עד שיבוא ויקח את חלקו. וכתבו המפרשים שצריך לומר שהיו עדים על החלוקה, או שהמאות היו לפני כן ביד השותף השני, וכך הוא יודע שהחלוקה שווה. וכתב בהגאות מרדכי שכך שר הדברים השווים שאינם צריכים שומה דינם כמאות. אך כתב הטור שהמטלטלים הצריכים שומה דינם כפירות. אך באמת דברים אמורים שבשותפות במאות אפשר לחלוק גם שלא בפני שלושה, כשהיו המאות כולן מסוג מטבע אחד, דהיינו שכולם חדשים או כולם ישנים, וכך גם היו כולם שווים שהם שוקלים אותו המשקל, שהמאות השוקלים יותר נחשבים ליפים והשוקלים פחות נחשבים לגרועים, שרק באופן זה הם נחשבים כחלוקים, שרן העדיפות לחלק מהמאות על המאות האחרות, ולפיכך הן נצרכת לחלוקה שומה, אבל הם היו מקצתן של מטבעות השותפות חדשים ומקצתן ישנים, שהחדשים מרקם גבוה יותר שניתן להוציאם בקלות יותר, ואין צריך לומר הם היו מקצתן מטבעות יפות ששוקלות יותר ומקצתן רעות ששוקלות פחות וקשה יותר להוציאם, הרי הן כפירות שצריך לשום אותם כדי לדעת את ערכן של כל המטבעות לצורך החלוקה, ואין חולקין אותם אלא בבית דין של שלושה אדיוטות הנאמנים ויודעים בשומה. הלכה יוד, אסור להשתתף עם עובד עבודה זרה, שאסור ליצור עמו עסק משותף, שמה התחייב לו עובד העבודה זרה לישראל שבועה, וישביעו בעירתו בעבודה זרה שלו. דהיינו שאף שהיהודי ישבענו סתם ולא יגיד לו שהיא שווה בעבודה זרה שלו, הרי מכיוון שהיהודי הוא זה שיחייב אותו את השבועה והגוי שווה בעבודה זרה שלו, וכך יעבור היהודי על האיסור שבפרשת משפטים, ושם אלוקים אחרים לא תזכירו, לא ישמע על פיך. דהיינו שלא תגרום לשם העבודה זרה להישמע, אף על ידי אחר. וביא הרבך את הטעם לכך שרק בשותפות חששו שמה יתחייב לו הגוי שבועה וישבע בעירתו ולא בשער המסחר עם גוי עובד עבודה זרה, שזהו משום שבכל מסע ומתן יכול לישראל להיזהר שלא יבוא לידי שבועה, כגון שיעשה את כל המסחר עמו על פי עדים וראיה, שאין כן בשותפים שאי אפשר להיזהר מלבוא לידי שבועה. וכתב הרמו שיש המקילין והם הרן התוספות ורבינו ירוחום בעשיית שותפות עם הנוכרים בזמן הזה, משום שאין הנוכרים בזמן הזה נשבעים בעבודה זרה, ואף שמזכירים את העבודה זרה מכל מקום כוונתם לעושה שמיים בארץ, אלא שמשתפים שם שמיים בדבר אחר, ולא מצינו שיש בזה משום ולפני עיוור לא תיתן מכשול שראינה מוזרים אל השיתוף. וכבר ביארנו במקומו בהלכות שמיטה שאסור לעשות סחורה בפירות שביעית, שנאמר לגבי השמיטה לאוכלה ולא לסחורה, ואף שמותר למוכרה ממזדמנו לידו אסור לעשות בהם סחורה. וכך גם ביארנו בהלכות בחורות שלא עושים סחורה בבחורות, שבחור בהימה תאורה הוא קדוש ועומד להקרבה, ואף שלעיתים מותר למכור אותו, כגון בזמן הזה שאין בית המקדש ולא ניתן להקריבו, הרי אסור לעשות בו סחורה. וכך גם ביארנו בהלכות מאכלות אסורות, שלא עושים סחורה, לא בטרפות ולא בנבלות, דאף שמותר למוכרה ממזדמנו לידו אסור לעשות בהם סחורה. ובהלכות תרומות נתבהר שלא עושים סחורה בתרומות, דהיינו אפילו מכהן לכהן, וזאת מחמת הקדושה שבתרומה. וכך נתבהר בהלכות מאכלות אסורות שלא עושים סחורה בשקצים ורמסים, ואם עבר אחד השותפים ועשה סחורה באחד מהדברים הללו ממעות השותפות, אף שעשה שלא כראוי, הרי השכר לאמצע שברווח שנוצר כתוצאה מהסחורה בדברים האסורים חולקים כל השותפים בשווה, דאף שאין השותף האחר רוצה שיסחרו בדברים האסורים, רק ששכר בהם האחד ממעות השותפות נשארה הסחורה משותפת לשניהם, ולפיכך הרווחים שייכים לשניהם, שהרווחים שנוצרו מהדברים המשותפים מותרים בהנאה. ואתה כותב הרמב"ם מסברה, ונראה לי שאם השותף שהלך מדעת עצמו ושכר בדברים האסורים הפסיד בעסק זה, הרי זה הפסיד רק לעצמו, שהוא לבדו נושא בהפסדים, ואין השותף האחר חולק עמו בהפסד, וזאת מפני שעבר על הדין ועל המקובל, שאומר לו חברו, לא היה רצוני שתעשה במעות השותפות סחורה בדברים האסורים, והרי דינו כשותף ששינה מדעת שותפו וממנהג השותפים שנתבהר בתחילת הפרק שידו על התחתונה, שההפסד לעצמו והשכר לאמצע. והרדב"ז כתב שאין הבדל בין עובר על דברי שותפו לעובר על דברי חכמים, ולפיכך נחשב לשינוי ממנהג השותפים גם אם השותפים האחרים לא גילו את דעתם שאינם רוצים להרוויח מאיסורים. ובהלכה הבאה יבואר הדין כשאחד השותפים מת. הלכה י"א, אחד מן השותפים בשותפות רגילה או אחד מן המתעסקים בעסקה, דיינו כאשר האחד נתן ממון לחברו כדי שהשני יתעסק באותו הממון שיקנה וימכור והרווחים יתחלקו בין שניהם, הרי כאשר אחד מהשותפים בכל אחת מאפשרויות השותפות מת, בטלה השותפות או העסק, אף על פי שיתנו שתהיה עד לזמן קבוע ועדיין לא הגיע הזמן זה, וזאת משום שכבר יצא הממון מרשות השותף או המתעסק שמת לרשות היורשים, ואין לנו אומרים שהיורשים ממשיכים בשותפות במקום מורישם, משום שלא עם מהם הייתה השותפות, אלא עם מורישם. ומשמע בפשטות מדברי הרמב״ם שהשותפות בטלה מאליה, משום שהאדם שאימו נקבעה השותפות שהוא ונו קיים בעולם. אך הסמה כתב שאין השותפות בטלה מאליה, אלא שבאם רצה אחד מהשותפים החיים לבטל את השותפות הרשות בידו, משום שיכול השותף החי לומר שהתכוון להשתתף רק עם המוריש ולא עם היורש. וכך גם היורש יכול לבטל את השותפות באם רוצה, משום שיכול לטעון שאף שהמוריש רצה בשותפות הוא איננו רוצה בה. וכזה הורו הגאונים, שמקור הלכה זו בספר השותפות לרב שמואל בר חופני גאון. וכאן מסתיים הפרק החמישי של הלכות שלוחים ושותפים.
האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.